שלום, ערב טוב. אנחנו נלמד היום שני נושאים. אחרי שבשבוע שעבר עמדנו על יסודות של מוקצה דרך סוגיית בהמה שמתה לא הזיזנה ממקומה, ושרשרנו פה בעקבות הנציב כמה סוגיות, אנחנו עוזבים את ענייני מוקצה לעת עתה, והיום נעסוק בשני נושאים. נושא ראשון זה הדיון הענף כאן בראשונים, למה לא ניתן לשרוף חלה טמאה ביום טוב? הרי המשנה מתארת מעשה ושאלו את רבי טרפון עליה ועל החלה שנטמאת, ונכנס לבית המדרש ושאל ואמרו לו לא הייתי זה במקומה. וכאן הרי הדין הוא שחלה טמאה דינה כמו תרומה טמאה. מה דין תרומה טמאה? ניתן לשרוף אותה ולהנות בזמן ששורפים, אז מה הבעיה ביום טוב לשרוף אותה? עכשיו רש"י כאן מניח הנחה נוספת, והיא שגם מותר לתת אותה לפני בהמת כהן, שמותר, אפשר לאכול אותה. אז מה הבעיה? שבהמת כהן שמזונותיו עליו הוא יכול להכיל אותו, למה חלה שנטמאת היא מוקצה? נכון, אז בוא נקרא את רש"י ואחרי זה נראה מה קורה שם. כן, אומר רש"י, ואני ברש"י על המשנה, אומר רש"י, חלה שנטמאת אינה ראויה לכהן היום, דהה באכילה אסורה לעולם, ובהסקה או לתיתה לכלבו ביום טוב אסור. ותראו, שימו לב, רש"י מדבר לא רק על האיסור להבעיר, אלא גם אסור לתת לכלב ביום טוב. למה? מה הוא כותב? דקיימלן, דאין מבארים קודשים טמאים מן העולם ביום טוב, ואפילו על ידי אכילת בהמה. כלומר, לכאורה, מה הייתי מעלה על דעתי לולא הרש"י הזה? אנחנו צריכים לראות את הסוגיה שם בשבת, מה בדיוק גדרי הדין של למה לא מדליקים בשמן שריפה ביום טוב. אבל לכאורה היינו אומרים, זה בין היתר בגלל המלאכה שמעורבת בהעברת השמן. אבל כשבהמה אוכלת חלה טמאה או תרומה טמאה, היא לא עוברת על שום מלאכה, היא פשוט לא עסק, כן? ואומר רש"י שהאיסור להדליק בשמן שריפה ביום טוב, שההנחה היא שזה לא רק קודשים אלא גם תרומה, האיסור הזה כולל איסור לתת לבהמה ביום טוב. והוא מסביר, ולא תימא דווקא שריפה משום דעברה שלא לצורך היא. כלומר, אדם היה יכול לעלות על דעתו שאולי דווקא לשרוף אסור. למה? כמו שלמדנו קודם לכן בדף י"ט לפני הרבה זמן על השאלה האם צורכי גבוה נמצאים ביתר אוכל נפש. אדם היה אומר לעצמו, הבעיה היא המלאכה שבשריפה, והתרומה לא נחשב לצורך אדם, אז לכן הוא לא כלול באוכל נפש. אומר רש"י לא. אומר רש"י, אני קורא, ולא תימא דווקא שריפה משום דהעברה שלא לצורכי, דאין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב, העברה לצורכי. דהדלקת נר ביום טוב, צורך אכילה היא מותרת. אפילו אחי בשמן שריפה, לא. אומר רש"י, היות ובהגדרה להדליק בשמן שריפה זה לצורך, אז אם אסור להדליק בשמן שריפה, מוכח שזה לא בגלל איסור המלאכה. כלומר, אומר רש"י, היות וכשמדליקים בשמן שריפה מותר ליהנות ממנו, אז אם אלו זה עברה לצורך, אז זה שהתורה אסרה להדליק בשמן שריפה זה לא בגלל המלאכה שבעברה, הרי זה לצורך, אבל המלאכה הותרה. אלא על כורחי, מה אומר רש"י? הוא אומר פה חידוש עצום, אני קורא את זה, דגזירת הכתובי שאין קודשים טמאים מתבערים ביום טוב, דרחמנה אחשבה להבערתן דכתיב באש יישרף. הלכך אומר רש"י, מלאכי, לא פחות מזה. כלומר, מה קו החשיבה של רש"י? שיות ומותר ליהנות תוך כדי שריפת שמן של תרומת מאה, וההלכה אוסרת להדליק בשמן שריפה ביום טוב, אז זה לא בגלל המלאכה, ולכן גם אסור לתת לה בהמה. פשוט יש איסור ביום טוב לחלות שמן שריפה. אבל מה האיסור הזה? מה אומר רשי? רחמנה החשבה להעברתה. ולכן מה אומר רשי? זה מלאכה, ובלשון אחרת, שהבהמת כהן תאכל את התרומה הטמאה, ואם הכהן ייתן לה כמובן, אז הכהן הזה יעבור על איסור מלאכה. זה איסור יום טוב. כך עולה מדברי רשי. מוסכם? ככה רשי אומר. מה בעצם? סליחה, כן. אז כאן אתה שואל שאלה שדנו בראשונים שם בשבת. אולי צריך קצת להסתכל שם בסוגיה ולראות אותה. שכן, מקורות היסוד מדברים על קודשים, וכאן ראשונים דנו בשאלה אם תרומה היא אסורה כלולה בהגדרה של קודשים, כי תרומה היא קודש, או אם התרומה היא פשוט גזרה דרבנן. אז בואו מיד נעבור לשם. מיד נעבור, אבל לדעת רשי, הרקע הוא האיסור של שמן שריפה ביום טוב, שכל מי שעושה את מצוות שמן השריפה, להיות בפעולה הזאת, אם אני אנסה להבין את דבר רשי, להיות בפעולה הזאת היא פעולה שהיא לא פעולה סתמית, אלא היא פעולה בעלת משמעות הלכתית. מה שבעצם צריכים אולי לכאורה לומר לעצמנו, שכהן נותן לבהמה שלו לאכול תרומת מאה, הפעולה הזאת היא פעולה בעלת משמעות. זה לא שיש היתר ליהנות, אלא יש מצווה לחלות את שמן השריפה או את החלה הטמאה, ויש כל מיני דרכים שההלכה מאפשרת לבצע את פעולת הכילוי. פעולה כזאת שהיא נעשית היא נעשית כפעולת כילוי בהגדרה. פעולת כילוי בהגדרה היא מלאכה, שכן יש איסור לחלות. מה שבעצם מתחדש כאן, אני אביא דוגמה אולי לקו חשיבה כזה, מה שמתחדש הוא שזה שיש מלאכה שאוסרת לחלות דברים אנחנו מכירים, אלא מה? בדרך כלל כשבהמה אוכלת לא נקרא לזה פעולת כילוי. בדיוק, לא נקרא לזה פעולת כילוי. אם אני אוכל כיכר לחם, אף אחד לא אומר אני מחלה אותו, כן? אני אוכל. כן, אני אביא לכם משל הדבר הזה. יש בעל המור מאוד מפורסם בפסחים, שאחרי זמן איסור חמץ, אם מישהו רוצה לאכול אותו, כדי לבאר אותו, הוא יכול לאכול אותו. כי כמו שאפשר לפרר ולזרות לרוח, אז אפשר גם לאכול, גם זה כאילו, כן? הכיכר לחם מתקלה. כל הראשונים, כמובן, כמו שאתם מחייכים, כולם חולקים עליו, אומרים איך זה יכול להיות, כאילו, זה כבר אסור באכילה, כן? וזה בין היתר, כי אנחנו לא מגדירים האכילה ככילוי. עכשיו, מה מגדיר את האכילה של הבהמה ככילוי? הלכות תרומה. כלומר, בהלכות תרומה, יש דין לחלות את התרומה, ואפשר לחלות בצורות שונות, אבל כשבהמת כהן אוכלת את התרומה לדעת רשי, לא שיש לה היתר ליהנות מזה, אלא זה אחד מדרכי הכילוי, ולכן, היות והתורה אסרה לחלות תרומה טמאה ביום טוב, אז היא אסרה לחלות בכל דרכי הכילוי שהתחדשו בהלכות תרומה, אבל אז הן נאסרות מדיני יום טוב, ועובר על מלאכה. זה איסור מלאכה, זו דעת רשי. יש משהו קרוב אולי לדברי רשי בירושלמי, רק שהוא לכאורה מאוד רחוק מרשי, וזה ירושלמי בשבת, אני שמתי את זה בדף 7, כן? אני אקריא לכם אותו, הרמב"ן בחידושיו לשבת גילה את הירושלמי הזה, כן? שם הירושלמי אומר, זה מי שרוצה לראות, זה בחצי, הדף של שבוע שעבר לו גם מוקצה וגם שמן שריפה, זה בחלק השני בשורה 65, ולא בשמן שריפה. חכה שתפתחו. אמר רב חסדא, זאת אומרת שאסור להצית את האור במדורת קודשים והיא דלקה והולכת בשבת, והתנין לנו מאחיזין את האור במדורת בית המוקד ובגבולים כדי שיצאת האור ברובן. אמר רבי יוסף, בשבת כתיב לא תעשה כל מלאכה, נעשית היא מאליה. ברמחה התורה אמרה אין צורפים את הקודשים ביום טוב ואין צריך לומר בשבת. לפי הירושלמי עולה, ונראה את זה בפנים ביחד, שהדין של אין שורפים קודשים טמאים ביום טוב, זה אפילו אם ידליקו את האש, מתי? לפני שבת. אז זה הירושלמי מדבר. זאת אומרת, אסור להציג את האור במדירת קודשים והדלקה והולכת בשבת, ומתי הוא הדליק את האור? ביום שישי. איך אני יודע את זה? מההמשך. והתנינה אנו מאחיזין את האור במדורת בית המוקד, וזה משנה בסוף פרק ראשון בשבת שמדבר על יום שישי. ובגבולים כדי שיצא את האור ברובן, רק ששם לא מדובר על קודשים טמאים. אז לכן מותר ביום שישי להדליק. למה? אמר רבי יוסף, הוא מסביר, בשבת כתיב לא תעשה כל מלאכה, נעשיתי מאליה. אם הדלקת את האש לפני שבת, אז בשבת היא דולקת מאליה. ברמחה בקודשים טמאים, התורה אמרה אין צורכים את הקודשים ביום טוב, אין צריך לומר בשבת. אז זה שיטת הירושלמי. גם זה לא בגלל איסור המלאכה שבדבר, נכון? כי הדלקתי ביום שישי, רק שהירושלמי לכאורה מאוד שונה מרש"י, בנקודה מאוד יסודית, שנראה שזה בכלל לא בגלל שיש פה איזו בעיה של עשיית מלאכה, אלא צריך לומר, זה דין בלכות ביעור קודשים. ביעור קודשים צריך לעשות ביום חול. הוא בהגדרה לא נעשה ביום קדוש. יום קדוש, אני אומר את זה בצורה הבאה, יום קדוש הוא לא המועד לביור קודשים. אבל לשיטת הירושלמי, אומר, הצד השווה לרש"י הוא שלא נתפסים שיש פה אחד מהלמתך מלאכות. לא זו הנקודה. רש"י אומר, בימה אוכלת, גם אסור. הירושלמי אומר, הדלקת ביום שישי, גם אסור. אז לכן יש פה צד שווה, אבל עדיין הפער מאוד גדול, שכן בפשטות לשיטת הירושלמי זה דין בשריפת קודשים. מדיני קודשים, זה לא הזמן, מדיני תרומה, זה לא הזמן של הכילוי שלו, לכן אל תחלה אותו. לעומת זאת, לשיטת רש"י, רש"י כותב מפורשות כי יש פה מלאכה. היות וזה בלכות תרומה הוגדר ככילוי, לכן מה? זה מלאכה. כי אסור, כי לחלות זו מלאכה. אני אביא לכם עוד דוגמה למקום שגוף הלכות אחד הגדיר משהו שהשפיע על גוף הלכות אחר, רק שנראה את קו החשיבה הזה. משנה ראשונה בפרק ערבי פסחים. מה כתוב שם במשנה? אפילו אני שמישראל לא יפחתו לו, לא יאכל עד שיסב, ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. עכשיו, כמה בדרך כלל נותנים מהתמחוי, אתם יודעים? נותנים מזון שתי סעודות, שהמשנה בפאה מתארת, יש להם שם חשבון שלנו, כי אנשים מודיעים, קשה לתרגם אותו, חצי כיכר פונדיון שמוכרים אותו בקו, ומנסים להסביר, להתגבר על האינפלציה, להסביר איזה כמות של לחם, זה כחצי כיכר לחם, זה שיעור מזון מינימלי יחסית, מאוד מאוד רחוק מהארבע כוסות שאמורים לתת אותו מהתמחוי. עכשיו, למה צריך לתת לעני שבישראל ארבע כוסות? למה? כי הוא חייב במה? כי הוא חייב לשתות אותם, נכון? אז בואו אני אעיר משהו מאוד קצר. הדין הזה, סליחה? נכון, אבל הדין הזה שנותנים לעני כסף בשביל מצוות, מופיע בהלכה סך הכל במעט מאוד מקומות. הוא מופיע בארבע כוסות.
פה הגדרה הייתה לחייב את העני בארבע כוסות. זה לא שיש מצווה
אני אסביר את השאלה שלי. האם זה בגלל שיש לו מצווה לקיים ארבע כוסות, לכן הוא מקבל את הכוסות האלה מהתמחוי?
לא, זה צריך לתת לו מינימום של
קיום. מצוין. אז בואו אני אסביר את זה ממש על רגע אחד. פשטות הדברים, נגיד אדם אין לו כסף לקנות תפילין, אין לו כסף לקנות לולב, האם הוא יכול לבקש צדקה על זה? האם מצוות צדקה היא לתת לאדם כסף לקיום מצוות? האמת מסברה הייתי אומר שכן. אם צריך לתת לאדם דין מחסורו אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכב עליו, למה שיהיה לו לולב זה לא סוס, זה גרוע מסוס לרכב עליו? אז מסברה הייתי אומר, למה? זה אחד מהצרכים של האדם, צרכים רוחניים הם גם צרכים. מה לעשות אבל, שברמב״ם נראה ברור שלא ככה. הרמב״ם מביא את הדין של אני, שצריך לתת לו, לעזור לו לקיים מצוות, הוא מביא אותו ברכות ליל הסדר, על פי המשנה בפסחים, ואז הוא כותב ברכות חנוכה את ההלכה הבאה, בפרק ד' הלכה י"ב, מצוות נר חנוכה מצווה חביבה יד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל, אלא מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונראות ומדליק. אז כאן הרמה מביא להלכה של אני שחייב להתאמץ לקיים מצוות נר חנוכה, אבל מה הוא מדגיש? שזה בגלל שהיא מצוות פרסומי ניסה. וזה כותב המגיד משנה שם על אתר, כאן במהדור אין מגיד משנה, אבל הוא כותב שהמקור של הרמה הוא משנה בפסחים. ומה היה, מהו החוט שמקשר בין שני המקומות? החוט הוא מאוד פשוט, כי שתיהן מצוות פרסומי ניסה. הרי כשאני אומר ארבע כוסות, אני לא מתכוון רק לבקבוק יין. ארבע כוסות הכוונה ליל הסדר על המבנה הכולל שלו. הרי הסדר מחולק לפי הכוסות. הכוסות כאילו חוצות אותו ליחידות. ואומר המגיד משנה, הרמב"ם למד את זה משם. אז מה אני רואה? אני רואה שני דברים. א', יש פה תפיסה שזה מוגבל למצוות פרסומי ניסה. ב', יש פה הבדל אחד מאוד בולט. בליל הסדר כתוב שאנחנו צריכים לתת לו את הארבע כוסות. מה הרמב"ם כותב כאן? שואל או מוכר כסותו. הוא צריך להתאמץ. כנראה בחובת הצדקה אין חובה לתת לו נרות חנוכה. למה כאן הוא מתאמץ ושם הוא לא מתאמץ? אז כאן התשובה היא מאוד פשוטה. אז אני חושב שזה מה שאמרת קודם אפי. הרי מלשון הרמב"ם בהלכות חנוכה עולה שאם אדם אין לו כסף למצוות, ראשית ברוב המצוות הוא כנראה פטור מלהתאמץ. אין לו, אנוס. במצוות פרסומי ניסה הוא חייב, והוא חייב על חשבונו. זה מה שכתוב, שואל או מוכר כסותו. הוא חייב, אז למה בארבע כוסות פתאום אנחנו נותנים לו את זה? התשובה היא מאוד פשוטה, כי ארבע כוסות זה אוכל. אני חייב לתת לעני אוכל? זה כן, תמחוי נותן אוכל. אז אלא מה? בגלל שבליל הסדר הדין הוא שכולנו בני חורין, אז התפריט של העני בליל הסדר הופך להיות תפריט של בני החורין, אז הוא מקבל ארבע כוסות. בדרך כלל מהתמחוי הוא יקבל אוכל של עניים, כמות מועטה, לחם, לא יותר מדי, קצת זיתים, אני יודע, יש שם תיאור במשנה בדיוק, ירק אחד, תראו, לא יותר מדי. בליל הסדר, הלכות ליל הסדר הגדירו שהתפריט של האוכל הוא ארבע כוסות, ועכשיו חובת התמחוי לתמוך בעניים באוכל מחייבת לתת לו את ארבע הכוסות האלו. ויש שם דוגמה דומה למבנה של דברי רש"י כאן. להלכות יום טוב אומרים אסור לחלות ביום טוב. מה ההגדרה של כילוי? אז בדרך כלל ההגדרה היא למתת מלאכות. הסתכלתי שם ולמדתי מה כילוי. אומר רש"י, לא, הלכות, אז ביאור תרומה הגדירו לי מה זה כילוי, ועכשיו כל מה שבלכות תרומה הוגדר ככילוי הוא מלאכה ביום טוב. זו דעת רש"י. עכשיו הראשונים ברובם חולקים עליו. התוספות כאן על אתר חולקים, בואו נראה את עיקרי הדברים. תוספות בדיבור מתחיל ועל החלה שנתמת, תוספות אומרים הם מצטטים את רש"י עד השורה החמישית הצרה, אז אנחנו כבר קראנו את רש"י, אז אפשר להתחיל משם. אומרים תוספות, וקשה דעה דהן שורפים קודשים ביום טוב, היינו טעמה משום תורך מלאכה לעשות אש ולעסוק בשריפתו. אז לדעת תוספות, מה האיסור בשמן שריפה ביום טוב? המלאכה של שריפה, המלאכה של ביור. אני מלמתת מלאכות מוציא את המלאכה. אבל הכה, כשנותן אכלה לפני כלבו, אין כאן שום תורך מלאכה. אז מה הבעיה? כלומר, תוספות לא מקבלים את העיקרון של רש"י, שפעולה שלא מוגדרת בדרך כלל בלכות יום טוב כמלאכה, יכולה להיות מוגדרת כך בגלל שזה כילוי בלכות תרומה. ולכן הם אומרים, לא מבינים את כל דברי רש"י. ואז הם באים וחולקים עוד יותר. רש"י מניח שמותר בדרך כלל לתת תרומה טמאה לכלבו. תוספות לזה חולקים. אומרים תוספות, בואו נקרא את זה. לכך נראה לי, ולכך אין נותנה לפני כלבו, למה לא נותנים לכלב ביום טוב? משום זה מצוותה בשריפה, כי תמיד אסור לתת לכלב. כי יש מצווה לשרוף תרומה טמאה. כי דאמר בשבת, כשם שמצווה לשרוף הקודשים שנטמאו, כך מצווה לשרוף את התרומה שנטמאת. אבל גבי תרומת חמץ, דקאמר, מריצה לפני כלבו, הרי שם כן נאמר שאפשר לתת תרומת חמץ לכלב כשמגיע זמן איסורו, אז אולי נשווה תרומת טמאה לתרומת חמץ, אומרים תוספות לא, אנחנו מצטערים. למה שמה כן? משום ביור חמץ, וכך אינה צריכה שריפה. תרומת חמץ, היא לא חייבת לשרוף אותה כי התרומה טמאה, אלא בגלל שהיא חמץ. אז איזה הלכות ביור אני מכיל? הלכות ביור חמץ. אני מבאר אותו כי הוא חמץ, לא כי הוא תרומה. הלכות ביור חמץ, מחלוקת רבי יהודה וחכמים, האם דווקא בשריפה או האם אפילו מפרר וזורה לרוח, הלכה כחכמים, זו הדעה הרווחת. שמפרר וזורה לרוח, לכן אפשר לתת לכלב. לעומת זאת, תרומה טמאה, אני שורף אותו כי הוא תרומה. אז מאיפה אני שואב את הגדרת הביאור שלו? מעולם של קודשים. כמו שבקודשים הנותר יש מצווה, או קודשים טמאים יש מצווה לשרוף אותם, אז תרומה טמאה לדעת תוספות זה דווקא בשריפה. אני רוצה לחסוך את הכסף, כאילו...
אתה אומר שהכי טוב זה לשרוף,
לא, הכי טוב לשרוף תרומה טמאה, כשמבארים אותה כי תרומה שחייבת ביור, אבל אני מבאר אותו כי הוא חמץ. מה אכפת לי? כי יש לי פה חמץ בכמויות יפות, אין לה בהמות לאכול. למה לי לתת להם אוכל כשר לפסח? כאילו, אני... לא, ברור, בגלל הכסף, מה? כי אי אפשר, כי אי אפשר, זו תרומה טמאה, זו חלה טמאה.
מה שתמא, תיתן לכלב.
אבל דעת תוספות, מה שתמא, חייבים לשרוף אותו, לבאר אותו.
גם בערך פסח תשרוף.
אבל שם זה, אבל חמץ, אין מצווה לבאר אותו, אני אסביר את העניין, בסדר? בוא נשאל שאלה יותר עמוקה, יותר בעצם יסודית. מתי אני, או מה ההבדל בין לשרוף לבין להגיד, תן לכלב, או תפורר ותזרה לרוח? הדבר הזה נדון, זה חידוש ידוע של רב חיים מבריסק, בחידושו על הרמב״ם. שם רב חיים אומר שלאמיתו של דבר, זו מחלוקת מהותית בהבנת ביאור חמץ. האם יש מצווה לעשות פעולת ביאור? האם עצם הפעולה היא פעולה הלכתית שהתורה ציוותה די לבאר? או אולי מטרת ביאור חמץ הוא שפשוט החמץ לא היה פה. שכן אומר רב חיים, אם אני דורש לעשות הפעולה בצורה מסוימת, הפעולה בעלת משמעות. עכשיו, נאמר את זה בצורה הבאה. כשיש לי חמץ, לפי שיטת חכמים, גם אם זה תרומה, אבל היא תרומת חמץ, אני רוצה שפשוט בשעה 12, בשעה של האיסור, הוא לא יהיה פה. אז אם הכלב יבלע אותו והוא לא יהיה פה, אם זה יפרר וזרה לרוח, או אסרוף, או ריד באסלה, לא משנה איך, כן? אני שמח, דיינו. אבל תרומה טמאה, למה יש דווקא הלכה לשרוף אותו? למה קודשים צריך דווקא לשרוף? כי יש פה חפץ קדוש, שהתורה לא רק רוצה שהוא לא יהיה פה, זה לא כי איזו תקלה שהוא לא תאכל אותו, אלא החפץ הזה בגלל קדושתו שהשתבש הדבר, בגלל שהוא נטמע ונוצרה פה פגם בקדושה, כמו שאנחנו גונזים כתבי הקודש ולא רק אומרים, העיקר שייכנס למחזור ולא יהיה פה, אז יש כאן צורה הלכתית שקשורה בזהות של החפצה ובאופן הראוי של הכילוי שלו. עכשיו, כשיש לי תרומה טמאה, או תרומת חמץ, מה אני צריך לשאול את עצמי? האם אני מבאר אותו כי הוא תרומה או כי הוא חמץ? תרומת חמץ הזאת היא תורה. מדובר על תרומת חמץ תורה. אני לא מבאר אותו כי הוא תרומה, אני מבאר אותו כי הוא חמץ. אסור לתת לכלב, לפי תוספות. מדיני תרומה, לא מדיני חמץ. לפי דעת תוספות, לדעת רש"י, מותר כל השבוע לתת את התרומה הטמאה לבהמת כהן, חוץ משבת ויום טוב. לדעת תוספות אסור גם כל השבוע. כל תרומה טמאה צריך לשרוף אותה. אלא מה? פה אנחנו הולכים להסתבך בהמשך. אז בואו נכין אתכם. למרות שצריך לשרוף אותה, מותר להנות בזמן השריפה. המשנה אומרת בסוף תרומות, מה שהמשנה האחרונה, שיכולים להדליק בבתי כנסיות, יכולים להדליק את השמן של המאור, מה שפה כל הזמן קווה לנו, כן? כאילו, תחשבו שבמקום פלורסנטים כאלה, יש לנו פה מנורות שמן, כן? אז אפשר שהשמן הזה יהיה שמן, תרומה טמאה. כלומר, ואז מה השאלה שמתעוררת? אנחנו מיד נראה את השאלה בתוספות. מצד אחד זה מעלה סימן שאלה סביב השאלה, האם אומנם הפעולה הזאת היא פעולה של ביאור? כי אם זה ביור, אז למה שאני אהנה? ובין, נגיד שזה פעולת ביור, עדיין שיהיה מותר ביום טוב, מאיזו סיבה? כי זה אוכל נפש, זה לצורך אנשים, כן? אז תוסד נהיה דיגו בשאלות האלו, אבל קודם כל החיץ שעובר בינם לבין רשי הוא שלדעת רשי יש איסור לחלות תרומה בדרכים ההלכתיות של כילוי תרומה ביום טוב. לדעת תוסד צביעה למלאכה, כי השריפה נמצאת ברשימת למתת מלאכות. בית, מחלוקת שנייה בין רשי ותוספות, לדעת תוספות אי אפשר לתת תרומת מאה לבהמת כהן, לבהמתו, לא פשוט אי אפשר, תמיד צריך ממש לבאר אותו, בסדר? זה ברור? כן, בבקשה, אמר.
בחמץ יש שני הלכות, יש הלכה שלא יהיה חמץ בבית, וגם צריך לבאר את החמץ. זה שני דברים, זה שני מצוות כאילו.
זו מחלוקת רבי יהודה וחכמים. אנחנו הרי כולנו שורפים חמץ. כאילו, אני קודם אמרתי, אף אחד לא ירער עליי. קודם אמרתי, הנה, הלכה כחכמים. ככה רמב"ם פוסק, ככה שולחן ערוך פוסק. מצד שני, אני מניח שכל מי שפה בחדר עושה שריפת חמץ בבית, ובמה שורף, נכון? אלא אם כן זה שבת, כן? בעזרת השם, יהיה פעם ערב פסח שלך בשבת, נסביר את הבעיה, בסדר? הבעיה היא לא סעודה שלישית, כמו שכולם חושבים, בספרות התנאים. הבעיה היא איך שורפים חמץ, זאת הבעיה. כלומר, אני אגיד לך, אני אגיד את זה הרגל אחת. אם שריפת חמץ היא דווקא כרב יהודה, אז אי אפשר לשרוף אותה כשהיא מותרת. בשבת בטח אי אפשר, אבל גם אי אפשר לשרוף כשהיא מותרת. תבינו, אני אסביר לכם פה משהו על שריפת חמץ. יש משהו מאוד פרדוקסלי, שחכמים אסרו את החמץ לפני זמן איסורו. זה מתחיל מכך שמדאורייתא זה אסור כבר בערב פסח מחצות, מדרבנן עוד הקדימו. עכשיו, מי שמעיין בסוגיות, בעיקר בראשוני אשכנז, אין בעיקר אלו שפיתחו את הקו הזה, זה עולה שההסבר הוא מאוד פשוט. כדי לבאר חמץ, ראשוני אשכנז פוסקים כרב יהודה. אז אי אפשר לבאר דבר מותר. אם אני אקח עכשיו לחם ואני אשרוף אותו, מישהו יחשוב שאני אבאר חמץ? לא, אני עושה בלטה שחית, נכון? אני יכול רק לבאר, כמו כאן, אם זה תרומה טמאה, כי יש לו זהות, אם הוא חפץ הקדוש, או... אז כדי שאני אוכל לקיים שריפת חמץ, צריך לאסור אותו. עכשיו, יש עדות של בעל האור זרוע, על אחד מבעלי התוספות הריצבה, שהוא אחיו של הרש משנץ, אחד מבעלי התוספות הגדולים, שהוא היה שומר לעצמו כזית, ושורף אותו אחרי חצות. מכורה גוואלד, הרי עד צריך את החמץ לגמור, הוא נאסר באכילה שעה רביעית, צריך לבאר בתחילת שעה, אבל למה? כי הוא רוצה לקיים את המצווה דאורייתא, לשרוף חמץ, ולדעתו יש קיום בשריפה, אז הוא ודאי לא כמו הרמב״ם. הרמב״ם את הכל קרא אחרת, הרמב״ם מפרש אחרת את ערב פסח, כל המושג הוא מושג אחר לגמרי. אבל בחמץ אנחנו בתודעה שלנו יותר כמו בעלי התוספות. שאנחנו שורפים, ואנחנו רואים אותו כאסור כבר. אני יכול להגיד שמשהו שהיה קצת מציק לי הרבה מאוד שנים זה, שהרבה מאוד אנשים שורפים את החמץ לפני זמן איסורו, אפילו מדרבנן. כלומר, היו המון שכנים כשגרתי בנופי אביב, היו אוכלים חמץ, הולכים 9 ומשהו בבוקר, שורפים אותו כשעוד מותר לאכול אותו, והייתי שואל את עצמי הרבה פעמים, אם יש טעם לדבר הזה, כאילו, למה אתה שורף חמץ ומותר לאכול? אז תאכל אותו, לא יודע. אני יכול להגיד, השנה הייתי כל כך עסוק, פעם השנה הייתי עסוק בערב פסח, אז הילדים שלי שרפו חמץ, בכלל לא הלכתי לשרוף השנה, באמת, שנה ראשונה. מזה 40-50 שנה שלא שרפתי חמץ. פשוט הייתי ברבנות במחירת חמץ, בסדר? האם אתה גורמבה, מה הבעיה? אם אתה רמבה, מה הבעיה? אתה בכלל לא חייב לסוף חמץ, כאילו. אני מדבר איתך כרגע בקו החשיבה של תוספות. אנחנו קצת גלשנו, בסדר? זה נושא מאוד מעניין, שתתוע.
לא, אבל השאלה בתשומה, האם יש גם מצווה כמו זה לבאר...
לדעת תוספות, כן. יש קודם כל מצווה לבאר תרומת מאה, ותוספות דווקא בשריפה, ככה הם אומרים. אבל מדין התרומה שבו, בסדר? לא מדין החמץ שבו. כלומר, אם הוא תרומת מאה, תרומת מאה צריכה ביאור, שריפה דווקא.
אז האם הפעולה שווה לפעולה בחמץ?
לפי רב יהודה, כן. לפי חכמים, לא. תוספות פה אמרו לפי חכמים. בסדר, זה ברור? אוקיי, יופי, בואו נמשיך בתוספות. תוספות אומרים, וכן משמע בתמורה, דחשיב לה לתרומה התמאה בעדי הנשרפים. יש שם משנה בתרומה שבתמורה, סליחה, שמביאה רשימה של הנשרפים ורשימה של הנקברים. בפשטות זה ממש ההבדל בין הרשימות, כמו שנדון כאן. הנשרפים מניח שיש פה דברים שצריך לחלות אותם, שפעולת הכילוי היא חלות שם, היא קיום. לעומת זאת הנקברים זה סילוק פסולת, העיקר שלא היו פה. והתרומה התמאה מופיעה ברשימת הנשרפים, והמשנה שם אומרת שהנשרפים לא יקברו, חייבים דווקא לשרוף. עכשיו תוספות אומרים, אם אלה מה מוכח? לתת לבהמה זה כמו לקבור, כי זה סילוק פסולת. כנראה תוספות סוברים, לא כנראה, הם רוצים להסיק שאסור לתת תרומה תמאה לבהמה. אני רק אגיד לכם במאמר מוסגר, קודם אתה לא הבנת את העניין הכלכלי, אני אסביר את העניין הכלכלי לרגע. אתם יודעים, תרומות ומעשרות בבית היום כמעט לא קורה לנו, חוץ מעצים אולי בחצר, כי כל החנויות היום כמעט עם פיקוח. אני זוכר עוד כילד, זה לא היה. היית הולך לשוק מחנה יהודה, הרוב היה בלי פיקוח, בשנות ה-70 המוקדמות. וגם הכמויות, אני כותב 2 לימונים מהעת, 10 לימונים, בסדר, מה זה תרומה? כלום, נכון? אבל בשוק הסיטונאי בתל אביב, ביום מפרישים, עובר דרך השוק 100 טון. עכשיו, כמה תרומה תמיעה יש שם ביום? התרומה גדולה מאלה, התרומת מעשר, זה 1 מ-100. טון של פירות וירקות. מה נעשה עם זה? נעשה מדורה, כאילו לפי תוספות. נכון? אז אני יכול לספר, היום אני לא יודע, אבל הרבה מאוד שנים, הרב אושפיזאי, שהיה הרב של רמת גן, הוא כהן, אז הוא היה בעל הספארי, כאילו מכרו לו את כל הבעלי חיים בספארי, כל הג'ירפות, האריות, הפילים, הנמרים, כולם בהמת כהן, והיו נותנים את האוכל, את הירקות האלה לחיות בספארי. זה עניין כלכלי עצום, ממש, כן? כאילו, בקיבוץ הדתי, אספר לכם שם איזה בעיות זה עורר. גם, זו חברה חקלאית, יש לה הרבה מאוד תוצרת שהתרומה מגיעה לכמות גדולה מאוד, גם שם רצו, גם עשו את זה, אבל אני אגיד לכם במה הם הסתבכו. רצו שהבהמות, הפרות ברפת, בעלי החיים האחרים במשק, שיהיו בעלות הכהנים שהם חברי הקיבוץ. יש רק בעיה אחת שם, מה הבעיה? אין רכוש פרטי בקיבוץ של פעם, כן? כאילו, אז איך קיבוץ שחורט על דגלו, כן? שחורט על דגלו סוציאליזם, שאין רכוש פרטי, איך הוא יכול שרק הרפת תהיה של הכהנים? זה חתיכת סיפור, שתדעו, כן? כתבו איזה מאמרים שתלמידי חכמים גדולים, היום מי שהולך לקיבוצים כבר יודע שיש שם הפרטה וזה, אז לא... בסדר, פוטריד, אבל זה עניין כלכלי מאוד גדול, כלומר, התוספות הזה הוא חומרה גדולה מאוד למי שמחזיק כמויות גדולות של פירות וירקות, של תרומת מאה. וכדאי לחשוב גם על ההיבטים הכלכליים של סוגיה. אבל לדעת תוספות צריך לשרוף, בסדר? בפועל, אתם שואלים, לא פוסקים כמו תוספות, בסדר? כלומר, מסיבות ברורות, כן? תוספות ממשיכים, מכל מקום, קשה. דייכי מדמה תרומה לקודשים למימר שאין שורפים תרומה ביום טוב. אימא שאני שריפת קודשים דלית בו צורך עדיות כלל, לכך אין שורפים, אבל תרומה זה צורך עדיות להשיג תחת תבשילו. אימא ישרפנו ביום טוב תחת תבשילו, דייק הצורך אוכל נפש. כאן תוספות שואלים שאלה מאוד פשוטה, כבר היות ולדעתם כל האיסור הוא המלאכה שבדבר, והיות ובתרומה מותר ליהנות מהשריפה, זה גמרא בשבת בדף חפי. כן, אקריא לכם את לשון הגמרא. הגמרא אומרת בשבת, אני אקריא את זה, הגמרא אומרת, כשם שמצווה לשרוף קודשים שנטמאו, כך מצווה לשרוף את התרומה שנטמאת. אז הגמרא מצד אחד משווה בין תרומה לקודשים, הרי תרומה נקראת קודש, מצד שני אומרת הגמרא, ואמרה תורה, בשעת ביעורה תיהנה ממנה, בניגוד לקודשים, שאסור ליהנות, זה מעילה. איכן אמרה תורה? נדע רב נחמן, אני מאוד אוהב את המשפט הזה. איפה התורה דיברה? רב נחמן, כן. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר קרא, ואני הנה נתתי לך משמרת תרומותיי, בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה תאורה, זה ראשון רבים, תרומותיי, אחת תרומה תאורה ואחת תרומה תמאה. ואמר רחמנה, לך, שלך תהה, להסיקך, להסיקה תחת תפשילך. אז עושה דין אלה שואלים שאלה מאוד פשוטה, אולי אם הבעיה היא, לפי רש"י מבינים את הפתרון של הבעיה הזאת, נכון? אבל לפי תוספות, איסור המלאכה, כי הברה זה למתת מלאכות, ושקודשים יהיה אסור ביום טוב כי זה לא לצורך, ושתרומה יהיה מותר כי מותר ליהנות. למה שיהיה אסור לסוף תרומה טמאה ביום טוב? למה חלה לא יזיזנה ממקומה? אין חלמי. הוא שואל על המשנה, על, על, על שמן של תרומה, הוא לא מבין מה הבעיה. בסדר, זה ברור. ועל זה אומר, אומרים התוספות, תרץ רבנו יצחק, זה הרי בעל התוספות, ותחת תבשילו הועיל ועיד בינה מצורך גבוה, בטלי צורך הדיות אצל צורך גבוה, ואבי כאילו כולו של גבוה, וראיה ראיה שלה מדהימה, מדלאל נאמרים הנדרים ונדבות הן קריבים ביום טוב, ואפילו שלמים והמי והשלמים צורך הדיות יתבעו, אלא ודאי בטיל חלקו אצל חלק גבוה, ואבי כאילו כולם לגבוה, הכנה מגבי תרומה נעים ההכים. התוספות כאן טוענים שהיתר ליהנות מתרומה לא אומר שזה צורך הדיות, זה מעין שמישוך גבוה כזה, אנחנו דיינו. הפעולה ההלכתית של ביאור תרומה, באמת איזה מין פעולה זאת? פעולה הלכתית של ביאור, כמו שריפת קודשים, אלא מה? התורה התירה לך ליהנות מזה. ולכן, אם אני שואל את עצמי על הפעולה הזאת, לצורך מי נעשית, לצורך גבוה, לצורך הדיות, אני אומר, היא נעשית לצורך גבוה, לא כלול בהיתר של אוכל נפש. כי בהמשך הם יחלקו על זה, כי כנגד זה אפשר להגיד, מה בעצם טיבו של כל הדין, שאני נתתי לך שתי תרומות, שהתרומה היא לעמיתו של דבר של הכהן לשימושו האישי, וליהנות ממנו. והיות וזה לשימושו האישי, אז היתר ליהנות זה לא... כמו שאני מקבל את החזה בשוק, שאחרי שזה נעשה לשם, אלא זה אינדיקציה של הביאור של תרומה, שונה מהביאור של קודשים. אבל תוספות ממש תופסים, ממש, תרומה כמו קודשים, תרומה טמאה, צריך לשרוף אותה כמו קודשים, זה פעולה הלכתית של ביאור ושל כילוי, זה לא לצורך הדיוט, רק שהתורה נתנה איזשהו היתר להשתמש בזה. אלו תורף דברי תוספות שהם ממשיכים ואומרים, וקשה לפי זה, מאוד קשה להבין את השאלה שלהם, בוא נראה אותה. ואם כן צליית פסחים, איך ידחי היום טוב, דהה עיד בי צורך גבוה, כי אם צלי אש, והמי לא בטיל לי עצם מצוות גבוה, את מה שיש לאדיוט. הם אומרים, מותר לצלות קורבן פסח, אבל אם אני אמרתי הרגע, שאני עושה לצורך גבוה, ואז אתה מקבל איזה מתנה, אז שיהיה גם אסור לצלות קורבן פסח.
אני רואה שהספורה לא מחמה.
יפה, אני ידעתי שאתה תגיד את זה. השאלה, זה קשה מאוד להבין את השאלה הזאת, כי את מה אני צולה בקורבן פסח? את מה אני צולה? את החלק שנתנו לך כבר, לא, את מה אני צולה? אני צולה את החלק שקיבלת, כאילו, אני אסביר, זה לא, וגם יותר מזה, כשאני צולה קורבן פסח, אני לא מנסה לבאר אותו, כאילו, תחשבו על זה לרגע. אני מבין מה שהם אומרים על תרומה טמאה, אני כן יכול להבין את זה. יש פה חפץ הקדוש שטמא ויש מצווה לבאר אותו, כמו שאהרון חושב על חמץ, נכון אהרון?
כן.
בדיוק, כן. פה חפץ, צריך לבאר, אתה מבין את הדבר הזה, אתה אפילו מוכן לקבל שליד ביור חמץ מותר ליהנות מהפירומנים, הילדים נהנים מזה, נכון? זה לא מפריע לך. אבל אתה אומר, הפעולה, אבל כשאדם צולק או מפסח, מה, הוא מנסה לבאר... מה הוא מנסה לעשות? הוא באמת מנסה להכין כדי לאכול. כאילו, זה ברור שזה פעולת אוכל נפש. זה לא על הדרך, יש איזה היתר ליהנות, כאילו. זה נעשה כדי להכין אותו לאכילה. לכן מאוד קשה להבין את השאלה שלהם. ומה הם מתרצים? מה זה? שלמי אחד זה לא בדיוק אותו דבר, כי אנחנו מדברים על עצם השחיטה הראשונה. תיאורטית, אם היה לך כבר את החלק שלך, לא חושב שמישהו היה אוסר עליך לבשל אותו. אלא מה השאלה? בכלל ההקרבה, על השלב המטרים.
זה אתה עושה לפני יום טוב.
למה? הדיון באותם סוגיות היה, אם מותר להקריב ודרים ודבות ביום טוב. מה זה להקריב? זה לשחוט, זרוק את הדם, הכל. אבל קורבן פסח, אני בערב פסח קרבתי, עכשיו אני צולה אותו, אבל אני צולה את החלק לאכילה, אני צולה כדי לאכול.
קורבן פסח, אתה לא רוצה לצולה על קורבן פסח, גם על כל השלמים.
אני אומר, תיאורטית, אם יש לך שלמים שאתה יכול לאכול אותם, תיאורטית, אז זה לצורך אחר?
זה לצורך, אתה מביא אותם לצורך
אחד. נכון, נכון. אז לכן מותר, אני חושב שזה מותר גם כן. כאילו, זה כמו שמותר לצולה קורבן פסח, תראו. אוקיי, מה אתה עושה תורין? לוודאי יש לומר, ואין קושיה מטעם זה, דמצוות גבוה לא בטלה, לא ביטלה חלק דדיות. וגבי שלמים שאני דיקר הקרבה בשביל גבוה, וכהנים ובעלים משל גבוה כזכו, ובעצם תוספות כאן חוזרים בהם על התרומה, ובעצם אומרים שהתרומה זה או הקורבן פסח, זה לא נכון, שאני בודק באמת המוטיבציה שלך, עבור מי אתה עושה, ואם אתה עושה את זה בשביל ליהנות, אז זה מותר ביום טוב, ומה שאין שורפים את התרומות, היינו גזירה תרומה עתו קודשים. כן, וכאן אני מסכם מה שראינו כאן, ראינו כאן מצד אחד דברי רש"י, שהחלה שנתמת היא מוקצה, משום שאסור לבאר אותה בשום דרך שהיא, כל דרך, כולל לתת לה בהמה, נחשב מלאכה ביום טוב. לשיטת התוספות, היות ויש מצווה לשרוף את התרומה בדעה הראשונה ביום טוב, אז הבעיה היא איסור המלאכה, ואתה אמנם מותר לך ליהנות מהשריפה, אבל אתה שורף אותו כדי לבאר, ואתה נהנה על הצד, מעין משולחן גבוה, לכן הפעולה הזאת אסורה ביום טוב, בגלל מלאכת עברה. ובדעה האחרונה בתוספות הם אומרים שזה רק גזירה, רק גזירה עתו קודשים, הם אומרים בעצם עולם התרומה הוא לא דומה לקודשי מבחינתו, בעצם היה מותר ביום טוב, כן, ומותר ליהנות. והזכרנו כאן הדברי הירושלמי בשבת, שמהם משמע שבת בלכות ביעור תרומה, לא בלכות יום טוב בכלל. כלומר, הצד השווה מרשי ותוספות שזה בעיה בלכות מלאכות יום טוב. לעומת זאת, מדברי הירושלמי נראה שיום טוב הוא לא הזמן המתאים לביעור תרומה, לא הזמן המתאים לביעור קודשים. אני ברשותכם לא גורר אתכם ליותר פרטים בנושא הזה, לקח יותר ממה שחשבתי. מי שרוצה לראות בדף של שבוע שעבר, שמתי את הרמב"ן בשבת, בדף חב ג' עמוד ב', שם הרמב"ן הולך, הוא מביא את דברי רש"י בסוף הדיון, הוא מביא את הירושלמי, והוא עצמו, הכיוון המרכזי שהוא הולך בו, זה הכיוון של הסוף התוספות. שבעצם הדין היסודי הוא איסורי קודשים, והתרומה היא בעיקר גזירה דרבנן, שגזרו אותה עתו הקודשים ולא מהותית. אז זה דעות שונות, למה לא מבארים שמן שריפה ביום טוב ולגבי נתינה לכלא. מי שמו רוצה לשאול?
מי הבן תשוב לרשי? תשוב לרשי אם זה איסור
מדורת מדורת? נפקא מינה, קודם כל הגדולה היא, האם מותר לתת לבהמת כהן תרומה טמאה? נפקא מינה השנייה, האם ביום טוב מותר לתת, כן? לדעת רשי אסור ביום טוב.
נפקא מינה, גם רשי ביתו שם, איסור שריפת שמן.
נכון. אמת, אמת, אמת. בסדר? יש שאלות נוספות על זה? אוקיי, אז בואו נעבור למשנה הבאה, שהיא לוקחת אותנו לתחום אחר לגמרי, עזבנו את מוקצה, את קודשים. כאן אנחנו עוברים לשחיטת בהמות ביום טוב, והשאלה היא הצד המסחרי שקיים בו. שכן, הם לא היו הולכים לסופר כמה ימים לפני החג, קונים מהקצב את החתיכה שהם רצו, שמים במקרר, במקפיא, לא יודע, כן... והם מבשלים, אלא השחיטה הייתה טריה, בגלל ההיעדר באמצעי שימור. כידוע, בהמה קצת גדולה מדי למשפחה אחת, אז בהגדרה השחיטה תמיד כללה חלוקה בין משפחות. עכשיו כאן אני נכנס לבעיית המסחר שבדבר. וכשון הרמב״ם, הרמב״ם כותב בחות יום טוב, יש כמה דברים שאסרו בענייני בשר משום גזירת מקח וממכר, כך הרמב״ם אומר. וכאן המשנה באה להתעסק בשאלה הזאת של איך אני מחלק את הבשר, מה הדרכים שאני יכול לעשות את זה בלי לעבור על איסור המסחר שבדבר, כן? וכנראה מה היה הנוהג שלהם? הנוהג היה שהיו מתאספים יחד כמה משפחות, עושות שותפות, ומביאות בהמה לשוחט, לטבח, ואומרים לו, בבקשה, תשחט לנו את הבהמה הזאת. או שהיה לו בהמות, והיו בהמה 10 משפחות, ואומרות, אנחנו רוצים בהמה, כן? והן צריכות לחלק את זה ביניהם, איך בדיוק עושים את הדבר הזה? וכאן אומרת המשנה, בואו נקרא, אין נמנים על הבהמה לכתחילה ביום טוב, אבל נמנים עליה מערב יום טוב, ושוחטים ומחלקים ביניהם. אז המשנה אומרת, ביום טוב, בעצם העובדה שמחלקים את הבשר בין כמה אנשים, זה לא בעיה, במידה והם את ההתארגנות של השיעורים, את ההתעסקות הכלכלית, הם עשו לפני כן, זה כמו שבן אדם רוצה לאכול במסעדה בשבת, הוא בפראג, לא יודע, באיזה חוץ לארץ, ו... אז הוא קונה כרטיס לפני כן, נכון? כל הביזנס עשה לפני כן, והוא נותן את השובר, אדם הולך למלון בשבת, כן? את ההתעסקות הכלכלית הוא עושה לפני שבת, אחרי שבת, אבל ישאלו אותו מה מספר החדר שלך, כי הוא ייכנס נגיד לחדר אוכל, כן? זה מותר, זה לא דבר אסור, אבל את ההתעסקות הכלכלית צריך לעשות שלא ביום טוב, כן? ו... סליחה?
החלק השני של המשנה, מה הוא רוצה להגיד?
אוקיי, אז פה בין היתר השאלה היא, למה פירוש המילה להימנות? אוקיי? אז בואו נראה את הגמרא, ואחרי זה נראה שיש ראשונים, מחלוקת בראשונים, איך לפרש את הדברים. יש קו אחד שהוא הדומיננטי בראשונים, ויש כמה ראשונים שקצת פיתחו את זה בצורה יותר מחמירה, אפשר לומר, כן? אבל למה הכוונה אין נמנים על הבהמה ביום טוב? אז שואלת הגמרא, מהי אין נמנים? אמר רב יהודה, אמר שמואל, אין פוסקים דמים לכתחילה על הבהמה ביום טוב. כן, הרמב״ם מסביר את זה בפירוש המשנה, שמה הכוונה? אסור ללכת לטבח ולהגיד, יש לנו 10 משפחות, כל אחד רוצה בשר בזוז, תן לנו בהמה של 10 זוז. כלומר, אין נמנים, הכוונה לא מונים את הכסף. כלומר, אין נמנים מתפרש במובן של התעסקות בדמים, בלשון הרמב״ם בהלכות יום טוב. בואו נקריא את לשונו. הרמב״ם כותב, אני מקריא את זה, דברים רבים אסרו ביום טוב משום גזירת מקח וממכר. כיצד הם פוסקים דמים לכתחיל על הבהמה ביום טוב. כלומר, אין נמנים זה למנות את הכסף, את המחיר, את החלוקה הכלכלית שנעשית בין השותפים וההתקשרות העסקית ביניהם, זה גזירת מקח וממכר, כן? כך הרמב"ם מפרש. למה מקח וממכר אסור בשבת ויום טוב? אז יש לנו כאן התעסקות קצת ברש"י, אני אסביר קצת, יש פה נקודה מאוד מהותית להבנת השבת. כותב רש"י אצלנו, אין פוסקים דמים, דמקח וממכר בשבת וביום טוב, אסור בספר עזרא. מקור נורא מעניין, רש"י אומר, תפתח ספר עזרא ותראה שאסור מקח וממכר. מה הכוונה? אז קודם כל רש"י מפנה לספר נחמיה, שהוא קורא לו עזרא, רבי ואיגר מאיר על זה, ושם יש תיאור איך נחמיה, בפרק מתגימן מתאר, כל מיני פרצות רוחניות שהיו בעם ישראל באותו זמן, אחד מהם היה המסחר בשבת. פעם שמעתי שיעור מאוד יפה, מרב יעקב מדן, זה היה כשלמדנו שבת בישיבה לפני 28 שנה תשמ"ז, והוא נתן שיעור פתיחה למוקצה. בעצם מה הוא ניסה להסביר? אני חושב שזו הערה מאוד חשובה. הוא ניסה להסביר מה הרקע להתפתחות של מעטפת של איסורים של שבת שהם לא למתת מלאכות. ובין היתר הדבר הזה נוגע אולי בלב של מתח שקיים בשבת בכל הדורות, וגם בדור שלנו. הוא קיבלתי זה קצת בשיעור בחשבן שעסקנו בחשמל, שיעור לדמותו של החזון איש, ביורצייט שלו. התורה אומרת לא לעשות מלאכה בשבת. ומה זה מלאכה? התורה לא אומרת. רשימת למתת מלאכות, מה שהיא מתיימרת, זה לתת מענה לשאלה הזאת. ובאמת הרשימה הזאת נוגעת בתחומי היצירה האנושיים הגדולים, בתחומי החיים הגדולים. הם נוגעים בתחום שיש שם הסדרות, זה לא רשימה אקראית. יש שם סידור הדפת, זה האוכל האנושי, שבני אדם מכינים את מזונם. הנה התרבות הגדולים, זה האוכל. יש שם מלאכת הכתב, כל הרשימה של הצד צבי ולהכין את האורות. כל מלאכת הכתב זה התרבות האנושית של היצירה, הדיבור, הכתיבה. יש שם סדרה של הבגדים האנושיים. זה כל מה שמבדיל בין האדם לבין הטבע, לבין בעלי החיים. ובסוף יש שם את מרחב המגורים של האדם, ששם פתאום הרשימה נורא קצרה, בונה, סותר, מבעיר, אבל זה הכל טכנולוגיה, ותחומים נורא מרכזיים. זה מענה לשאלה של מה זה מלאכה בשבת, ועדיין הרשימה הזאת היא רשימה שרובנו הגדול לא פוגש אותו ביום יום שלו בכלל. כמה אנשים פה חורשים, זורים, קוצרים, הולכים לסופר, קונים לחם, הולכים לחיית, קונים לחנות בגדים, קונים חולצה, כאילו בית, קונים איזה קבלן, כאילו אני אשתף אתכם בתדמה שאני זוכר שעפפה אותי כשהבנתי פעם ראשונה שרשימת למתת מלאכות לא מופיעה בשום מקום בשולחן ערוך. המרן לא הביא אותו, למה? לא מדבר עלינו. הוא פשוט לא משקף את החיים שלנו. הוא גם לא משקף, אני אומר, במה מוסגרת החיים של, של בני ישראל במדבר. במדבר אף אחד לא זרח, הרש קצר וכו', הלמן, כן? הוא משקף חברה חקלאית מסוימת, אבל הוא מאוד מאוד מתקשה להגדיר לכל החברות את צורת החיים שלהם, ומה היא באמת מלאכה בחיים שלהם. מי שנכנס לתמונה זה התולדות. ורוב מה שאנחנו פוגשים היום זה תולדות. תיארתי באותו שיעור על החשמל, איך מצד אחד, לכאורה, מה אנחנו יכולים לעשות. יכולים להגיד, יש המון דברים שהם מלאכה, גם אם לא בלם לתת מלאכות. כן, הבאנו את זה, אז את הגמרא בשבת, על חמה בגוריה, ששאלו אותו, חולב משום מה חייב, אז מה הוא ענה? שום חולב. כנראה מה הוא חשב. למה זה גרוע מצד צבי? כאילו לחלוב זה חתיכת פעולה, כן? מה הם ענו לו? ברגע שיש להם לתת מלאכות, יותר אי אפשר מה? להציע עוד מלאכות, אלא אם כן אתה כולל אותם תוך הלם לתת מלאכות. אבל יש מתח מובנה, אני אומר את זה בצורה פשוטה, יש מתח מובנה בשבת, בין המנגנון ההלכתי של הלם לתת מלאכות, לבין המענה לשאלה של האם זה באמת מלאכות שנוגעות בצורת הקיום והחיים שלנו. עכשיו כאן אחד מהכלים ההלכתיים, חוץ מלכלול דברים בתולדות, אחד מהכלים זה מעטפת של איסורי שבת למיניהם, שהם למשל מה שנקרא עובדין דחול. שבת לא עושים את זה, זה פסניש, כן? מעטפת הוא היה גם של מוקצה. אז הרב מידן באותו שיעור, מה שאמרתי עכשיו לא היה באותו שיעור, הרב מידן דיבר על מה היה הצורך, מה היה, למה עניין המסחר התעורר כל כך בימי נחמיה, כי הוא טען שצורת החיים השתנתה, וצורת הקיום הכלכלי השתנתה, ואני לא יודע אם היה לה מתת מלאכות מוגדרות בימי נחמיה, כן, הוא, הרב מידן מניח שכן, אבל יש שם תיאור של חברה עירונית, נמצאת בירושלים, כלומר זו חברה שהיא מרכז עירוני, שלא יודע כמה חקלאות הייתה בירושלים, והיה שם שווקים, אולי היו מעלים לשם, ואז שהוא תיאר את גזירת כלים, או את כל הגלגולים של גזירות כלים ומוקצה, כחיפוש של מענה אחרי השאלה הזאת, איך אנחנו נשמר את השבת, איך נבדל אותו בימות החול, איך ננוח בשבת, ו... זה כמעט ברור שהמשניות שלנו נמצאות ברקע הזה. אוכל נפש, דיברנו פה הרבה בשם הרמב"ן, שמה זה אוכל נפש? מלאכות, פעולות יומיות, פעולות בית, לא פעולות שדה. אנחנו רוצים שאתה תאכל אוכל טרי ויום טוב, התורה התירה את זה, זה דבר המותר, אבל לא רוצים שהדברים האלה יעברו לתוך עולם הכלכלי, המסחרי, זה מה שנקרא בלשון הרמב"ן השדה, בתוך המאפיות. איך אני מצליח בעצם שאתה מבשל עבור עצמך ולא קייטרינג ביום טוב? איך אני מצליח לשמר את הדפוס הזה? עכשיו רשי, כאן אני חוזר, רשי אומר, מקח הממקר, כתוב בנחמיה שזה אסור. עכשיו מפנה פה רבי עקיבא עגר לרשי בלמד זין, עמוד א', שמה זה בשורות הצרות, ברשי השורה החמישית. שם הגמרא אומרת שאסור להקדיש ביום טוב, כי זה כמו מקח וממכר. אז רשי אומר, מה הבעיה במקח וממכר? זה במקח וממכר דם הוא שמוציא מרשותו לרשות הקודש, ומקח וממכר אסור מן המקרא, דכתיב ממצוא חפצך ודבר דבר. אז כאן רשי גם הולך לתנך, רק לישעיהו, פסוקים שאנחנו נוטים לחשוב שאמרו על יום הכיפורים. ושם זה הפטרת יום הכיפורים, ושם הוא אומר בשבת שלא יהיה דיבורך בכל, אני אומר את זה בצורה הבאה, הרבה מאוד נסחר הוא כאילו שבת, אני אומר לכם תורה של רב נחמן, ליקוטי מוהר"ן, רב נחמן אומר על על השלוש סעודות, הרי על מה זה נבנה? אתם יודעים השלוש סעודות שכתוב שלוש פעמים יכלו היום, היום שלוש פעמים פרשת המן בשבת. אומר רב נחמן, יש משפט אחד מאוד עמוק ואמיתי. הוא אומר, יש אנשים שאוכלים בשביל אתמול, יש אנשים שאוכלים בשביל מחר, ובשבת צריך לאכול בשביל היום. אני אסביר את המשפט. יש אנשים שגם בשינה ככה. יש לי בן כזה, הוא קצין במודיעין, אני לא יודע מתי הוא בכלל, אבל אני לא יודע מה הוא עושה קודם כל, אין מושג, כן? ואת, לא יודע מתי הוא ישן, אני יודע שהוא הרבה מאוד פעמים לא ישן כמה ימים, ואז הוא ישן כמה ימים, כן? הוא ישן בשביל אתמול, כן? בן אדם שבפני צום הוא מפתם את עצמו, הוא אוכל בשביל של מחר, כן? בן אדם אחרי צום, אוכל בשביל אתמול. אנחנו, גם כל החיים שלנו עסוקים ב... כמה אנחנו אוכלים בשביל מחר, כאילו, בשביל העתיד, מתכננים, חושבים, כאילו, כמה דאגות, כמה דברים אנחנו עושים בשביל חסכונות, וכל מיני ביטוחים, כל מיני דברים שהם רק כל הזמן חושבים, אנחנו כמעט לא מרשים לעצמנו ליהנות מהרגע. קחו דוגמה, למשל, הדבר הזה. היום רוב האבות שאני מכיר, הולכים למסיבות גן של הילדים שלהם, רואים את הילדים שלהם דרך ההדשה של המצלמה. זה בשביל מחר. כי הם ישמרו את הסרט כדי שהוא... אני לא יודע מתי הם יסתכלו בו, אני ניסע, כן? אבל...
מה? אתה הולך להופעה, לא משלמה.
הכל ככה. אשתי, היא מטפלת באומנות בגן של חינוך מיוחד, אז מאוד חשוב לה לפגוש את ההורים, אז היא בדרך כלל פוגשת את האימהות, היא אמרה לי, עכשיו היה מסיבה בגן, אז סוף סוף היא תפסה איזה אבא, שאמר לה, אני באתי כי הייתי צריך לצלם, כך הוא אמר לה, אז טוב שצריך לצלם, אז ככה הצליחה לדבר איתו, והוא קצת שמע על הילד שלו, כן? אבל זה, יש לנו תנועת נפש כזאת, שאנחנו חיים בשביל מחר, אנחנו... ובשבת צריך לאכול היום, עכשיו, זה גם קשור בכמויות האוכל, זה משהו שאדם מודרני לא יבין, אבל מי שער אף פעם יבין על מה אני מדבר. בשבת אתה אוכל יותר מיום חול, למה אנשים אכלו פחות? הם פחדו שלא יהיה למחר, לא רק לא היה. אתה... בשבת, כאילו, מה זה שהוצאות שבתות בימים טובים מחוץ לחשבון? זה לא הכוונה, תשתולל כלכלית. אני מקווה שלא. אלא, הכוונה היא ש... למה אתה מוציא פחות? כי אתה מאזן את התקציב של היום ממחר, כאילו, תקציב... השבת יש לו תקציב לשעצמו, אתה נהנה מהשבת לכשעצמה. עכשיו, מקח הממכר הוא תחום שהדיבור שלו הוא בהגדרה, תחום של... דיווח של אתמול, מחר, היה פה דיון לפני שבוע בשיעור בשבת, האם מישהו הולך לסופר וקונה עגבנייה לאותו יום? כן, היה אחד שהציע את זה. רוב האנשים אמרו, מה פתאום? הולכים פעם בכמה ימים, כן? כלומר, העולם המסחר בשבילנו הוא לא עולם יומיומי, הוא עולם של... עכשיו, זה לא מתאים לשבת. זה מחצור חפצך ודבר דבר. ואז רש"י אומר, הסבר שלישי. מה הסבר השלישי? הנה, ממקח וממכר קראתי לידי כתיבה. שטרי מחירה. כלומר, לקח הממכר הוא קשור בתיעוד, הוא קשור במלאכה, זו גזרה. יש לנו פה כמה דעות, מה הבעיה במסחר? למה שמסחר לא יהיה בשבת? אני אומר, אני אוסיף על הרש"י של נחמיה, שבמסגרת הדיונים על פני השבת הציבורית במדינת ישראל, האמנה של הרב מדן שהזכרתי קודם מפרופסור רות גביזון, שניסו למצוא איזושהי דרך להכיר בזה שאנחנו רוצים בשיתוף פעולה עם הקבוצות השונות במדינה לייצר שבת ציבורית שיודעת שיש כאלה שלא מקפידים על שבת הלכתית. אחד מהדברים שמאוד ניסו להילחם בו היה מסחר בשבת דווקא, שמסחר היום הוא אחד מדרכי הבילוי המרכזיים של אדם המודרני, ההסתובבות בקניונים, ללכת לקניות. זה מאוד 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 בולט בתרבות האמריקאית, גם בארץ. הקניות כבילוי. והסיבה שהם התנגדו לזה, ולא ניסו להתנגד לכל מיני פעולות תרבות אחרות, כי במסחר, מי נמצא, אם יש מסחר בשבת, אז יש המון אנשים, בדרך כלל אנשים קשי יום, כל הזבנים וכולי שהם, אין להם שבת. כלומר, הם רודפים אחרי הכסף, הם לא יכולים, המעביד לא ייקח אותם לעבודה, הם לא יעבדו בשבת. חייבים לחשוב גם עליהם. קניון פתוח בשבת, זה בילוי בשביל מי שחושב שזה בילוי, וזה עונש בשביל מי שעובד שם. עכשיו, זה לא אנשים שתמיד יש להם בחירה, אולי החברה כחברה צריכה לחשוב על ההרכב החברתי, כלומר, מקח הממכר הוא הרבה מעבר רק לעניין, שיהיה לי עגבנייה, כאילו, אפשר להגיד, מה הבעיה? אני רוצה שיהיה לי בשר ביום טוב, אז הוא ייתן לי. אז הוא ביום טוב, לא עם המשפחה שלו, הוא ביום טוב עובד, הוא... רצו להשביט את המסחר, זה מה שהם רצו, אין מסחר ביום טוב. מצד שני, הם רצו חלוקת בשר, ולכן, חיפשו דרכים למנוע את זה, כאמור, הפרשנות הרווחת בסוגיה, בואו נחזור לסוגיה שלנו, זה שאין נמנים, לא מדברים על הכסף. ככה זה מתפרש. אז מה עושים? אז אומרת הגמרא, איך יביד? אמר, הרי מה הבעיה? איזה מוכר בהמה פרייר ייתן לכם בהמה כשהוא לא קבע לך את המחיר? הרי כולנו יודעים, אתם רוצים שיפוצניק או בעל מלאכה, מה אתם מבקשים דבר ראשון? הצעת מחיר, שלא יהיה ויכוחים אחרי זה, שהכל יהיה ברור, כן? ממוביל, כל מיני דמויות שאתה יודע שאחרי זה תהיה בעיה, כן? אתה מקפיד להיות מאוד מאוד ברור, כן? אז כלומר, אנחנו מצד אחד חוסמים את המסחר, מצד שני, הוא לא ייתן להם בשר, ולכן מה עושים? אז תראו את השיטה, כן? אמר רב, מביא שתי בהמות, מעמידן זו אצל זו, ואומר זו כזו, לוקחים שתי בהמות שהם תורמים מזהים, ואומרים, בוא נשחט את א', ואחרי יום טוב יבדקו כמה שווה התורם של הבית, ואז ידעו את המחיר. כן? אז יש פה הליכה בין הטיפות, איזשהו איזון. תניא נמי אחי, מביאים ברייתא מהתוספתא, לא יאמר אדם לחברו, הרי נמך בסלע, כלומר אסור לדבר על הכסף, זה הכוונה, אין נמנים, הרי נמך בשתיים, גם זה אסור לומר, אבל אומר לו, הרי נמך למחצה ולשליש ולרביע, כלומר מותר להגיד, אני אקבל חצי בהמה, אני אקבל שליש בהמה, אני אקבל רבע בהמה, אני אומר את זה בצורה הבאה, מותר לחלק את הבהמה, זה מותר, מה אסור? לתרגם את החלקים ל... לממון. כן, זה הפירוש המקובל אצל רוב הראשונים של סוגיית הבבלי, וגם של הברייתא הזאת שנמצאת בתוספתא בתוספתא. אני אקריא לכם את סיכומו של הרמב״ם, בהלכות יום טוב, פרק ד' הלכה י"ט, מהרמב״ם, דברים רבים אסרו ביום, זה שורה 100 מי שרוצה לראות, דברים רבים אסרו ביום טוב משום גזירת מקח וממכר, כיצד אין פוסקים דמים לכתחיל על הבהמה ביום טוב, אלא מביא שתי בהמות שוות זו לזו ושוחטין אחת מהם מחלקים ביניהם, מחר יודעים כמה דמי השנייה, וכל אחד ואחד נותן דמי חלקו, וכשאין מחלקים ביניהם לא יאמר זה אני בסלע ואתה בשניים, שאין מזכירים שום דמים, אפס כסף, אלא זה נוטל שליש וזה נוטל רביע. כן, אבל יש בירושלמי כנראה דברים קצת אחרים, שנראה את הדברים, הרבה מאוד ראשונים מצדדים את הירושלמי, אבל מדברי הרשב"א רצו לדייק שהרשב"א הבין שהירושלמי חולק על הבבלי. כן, מה זה הירושלמי? אני במקור השני בדף בשורה 8 אומר הירושלמי, הלהוסיף מוסיפים, היו חמישה נעשים עשרה. עכשיו השאלה היא מה הפירוש של המשפט הזה, אבל מה כתוב? אין נמנים ביום טוב, הלהוסיף מוסיפים. עכשיו פה לכאורה הירושלמי לא מדבר על כסף. על כסף, נכון, אלא על מה הוא כנראה מדבר? אנשים. על מספר האנשים, נכון, ולכן אני לוקח אתכם בהמשך הדף. בהמשך הדף מופיע ברשב"א בעבודת הקודש. עבודת הקודש זה חיבור של הרשב"א על הלכות יום טוב. הרשב"א בחידושיו לביצה מזכיר את הירושלמי בלי לבאר אותו, אז אנחנו יודעים שהוא היה למראה עיניו. אז הרשב"א כותב, תראו את החידוש הזה בשורה 31, ויראה לי, אומר הרשב"א, שאין נמנים אף מניין בני אדם על הבהמה לכתחילה, לומר נמנה חמישה על בהמה זו, שזה כמעשה חול. הרשב"א אומר שגם אסור, אין נמנים, אין הכוונה לא מונים את הכסף, אלא לא מונים את האנשים. בדיוק, ככה הוא אומר הרשב"א. ומביא את זה, הביאור הלכה בסימן תף קוף מביא את זה. אבל נמנו עליה חמישה מערב יום טוב, יכולים להוסיף למחר ולמנות עם עוד חמישה אחרים. כן, כשלגבי המקור של הרשב"א, אז רק אני אקריא לכם מה שכותב הביאור הלכה הזה. הביאור הלכה כותב בסימן תף קוף, הוא כותב, אני קורא, הנה, אבל הרשב"א בעבודת הקודש כתב להחמיר בזה, והוא מביא את מה שקראתי עכשיו, ואז כותב המשנה ברורה, נראה שחשש לדברי הירושלמי שהביא בחידושיו, כך הוא מפרש את המקור של הרשב"א, שמזה נראה שפרש מתניתין כפשטה. מה זה מתניתין כפשטה? שנמנים הכוונה לעשות חבורה שעושה לעצמה בהמה משותפת. מה כן? יכולים להגדיל את החבורה, כן? רק שנייה. כן, גם המאירי, זה המקור הבא, המאירי כותב, תלמוד המערב התבאר שהם נמנו עליה בדמים מערב יום טוב, כשבאים לחלק אותה ביום טוב רשאים להוסיף במניינם. אז כאן היו חמישה או באו חמישה אחרים ואמרו, הרי אנו נמנים עמכם בבהמה זו ויגיע לכל אחד חצי הדמים שנפלו לכל אחד מהם אתמול, רשאים לעשות כן. שימו לב, מה עושה המאירי? המאירי חולק על הרשב"א והוא רוצה לפרש את הירושלמי כמו הבבלי, אני אסביר מה הוא מתכוון. המאירי אומר שאין שום בעיה שיבואו ביום טוב 10 אנשים ויגידו, יאללה בואו נעשה בהמה ביחד אם לא ידברו על כסף. אבל מה המקרה שהירושלמי דיבר עליו? שיש 5 אנשים שקבעו את הכסף בערב יום טוב, ואז רצו להצטרף אליהם 5 נוספים, ואין לזה שום בעיה, לא כמו הרשב"א, אלא מה הבעיה שהייתה, שזה הירושלמי התיר, שהם אומרים להם, אנחנו נתחלק איתכם בכסף שקבעתם אתמול, אז החבר'ה האלה מכניסים כסף, אז עד שהם לא אומרים כמה, לא מדברים על, לא מונים את ה... מניין של המאוד, רק אומרים נתחלק, חצי, הדבר הזה מדעתו המותר, כלומר אם הרשב"א הבין שהירושלמי מחמיר יותר מהבבלי והתוספתא, המאירי מבין שהוא מקל יותר, אבל גם הוא מפרש שמדובר על נמנים. שזה אני אוסיף רק למשנה שלנו ואז נראה מהר נתחיל את המשנה הבאה, שהרביה כותב בחידושיו שכל הסיפור הזה הוא דווקא כשמדובר בדבר שאין לו מחיר קבוע. ולכן יש בעיית נקח וממכר. אבל אם יש מחיר קבוע, בהמה הרי צריך שומה, כל בהמה יש לה גודל אחר וכו', אבל אם יש מחיר קבוע, אין שום בעיה של מסחר, אין שום בעיה להימנות וכו', כל ההלכה הזאת מוגבלת רק למקרה, ואז רק למקרה כזה. בסדר? עכשיו יש משנה הבאה, אתם רוצים להתחיל אותה? יש לכם כוח? כן. אני אקריא לכם את דבריו. ועד אמרין הנהל אין פוסקים דמים לבהמה לכתחיל, דווקא בדבר שאין ידוע שיעור ממכרו, ועד התניא הולך אדם אצל חנווני הרגיל אצלו כשידועים דמי מקח, ולכן הוא יכול להגיד לו תן לי 10, תן לי 20, אחרי זה יחשבו, ידעו כמה זה עלה, אבל מותר לבקש, מותר להימנות. נכון. אתם רוצים להתחיל את המשנה הבאה או לפעם הבאה? פעם הבאה, אני אראה ככה. אני רק אתאר על מה המשנה הבאה מדברת. המשנה הבאה מדברת על החלוקה דרך שקילה. האם מותר לשקול ביום טוב? איך מחלקים? בסדר? כן, עזרה. אנחנו מסיים איתך, כן. אין פה שום כסף ביום טוב. ברור שהכל יהיה אחרי יום טוב. אני מודר לדבר על המחיר. עוד שאלה. בסדר, השבוע הבא אנחנו בעזרת השם נתחיל את המשנה הבאה על שקילה, לילה טוב.